שלום לעורך הדין ירון ליפשס.
שלום רב.
שותף במשרד כספי, מומחה בעבירות צווארון לבן. אתה הצגת בעבר את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ואת ראש עיריית רמת גן צבי בר. קודם כל אני רוצה לשאול אותך האם אתה תומך בהחלטה של בית המשפט, האם זו ההחלטה היחידה שהייתה יכולה להינתן בעניין השאלה אם ראש הממשלה צריך להיות נוכח או לא נוכח בפתיחת משפטו.
נראית החלטה מתבקשת בתור מי שמייצג הרבה מאוד נאשמים, גם רמי מעלה וגם אנשים פשוטים. אנחנו מכירים את הכלל שבדיון הראשון בית המשפט, השופטים רוצים לראות את הנאשם, לראות אותו לנגד עיניהם, לראות שהוא מבין את ההליך, מתייצב, נותן איזשהו כבוד נדרש ומתבקש לבית המשפט, ומאותו רגע והלאה אפשר להמשיך להתקדם. אבל זה הכלל, בשביל לסתות ממנו צריכות להתקיים איזה שהן נסיבות מיוחדות, וההחלטה שלהם הייתה שהן לא מתקיימות.
נסיבות מיוחדות כמו ראש ממשלה מכהן עם עבודה רבה לפניו יכולות להיות נסיבות מיוחדות לדעתך?
זה מעלה שאלה בכלל עקרונית, האם זה אפשרי שראש ממשלה מכהן יעמוד למשפט פלילי כנאשם, אבל ברגע שזה יתקבל וזה המצב, אז ההיגיון והצדק והשוויון נראה לי שמחייבים שיתייחסו אליו כאחד האדם, כי המשפט הוא שווה לכולם. זה הכלל הכי בסיסי.
מה אמור לקרות בדיון ראשון בפתיחת משפט? בכלל, באופן כללי, וכשמדובר בשיעות ציבורית באמת ממעלה ראשונה במשפט מאוד מאוד מסוכר, כאמור, אתה גם הצגת בעבר את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט במשפט גם כן מאוד מסוכר. איך בדרך כלל נראה היום הראשון?
טוב, זה דיון מעניין, כי מצד אחד, מבחינה מהותית, לא קורה בו הרבה. זה דיון שהוא יותר טכני, יותר נועד לקבוע איזה כללי משחק ופרוצדורות, לוחות זמנים. מבחינה מהותית, לא נשמע שם איזה שהם דברים לגופו של עניין. לא תתבקש תגובה על הטענות המהותיות, לא יהיו טענות משפטיות, לא ישמעו עדים בוודאי, שום דבר מהדברים האלה לא יקרה. מה שכן יקרה זה תחילת ההתנאה של המשפט. אני חושב שהמשמעות של הדיון הזה יותר ברמה הציבורית. בכל זאת, הנאשם שהוא במקרה הזה ראש הממשלה מגיע לבית המשפט, כמו שנאמר, יושב על ספסל הנאשמים. תהיה כאן איזשהו משהו תודעתי מבחינה ציבורית, פחות מבחינה מהותית. לא יקרה הרבה.
אתה זוכר את התחושות שליוו את ראש הממשלה לשעבר? נזכיר שהוא כבר עומד למשפט, הוא לא היה ראש ממשלה, אבל הוא היה ראש ממשלה לשעבר בסמיכות זמנים מאוד מאוד קטנה. אתה זוכר את התחושות שליוו אותו ביום הראשון, את התחושה הקשה, את הצורך לשבת ככה על ספסל הנאשמים, אדם שהיה ראש הממשלה עד לא מזמן?
כן, אני בוודאי זוכר את זה. מה שאני עוד זוכר, זה תעמולה התקשורתית העצומה שהתקיימה שם, וכמו שאמרת, זה עוד בסיטואציה שאנחנו מדברים על ראש ממשלה לשעבר, ולא ראש ממשלה מכהן, ואני זוכר גם כן את כל הסוגיה הזאת שלי, בתור עורך דין צעיר באותו זמן, פחות הבנתי אותה, היום אני מבין אותה יותר, את הקרב הזה שבין הצלמים, שמבקשים לצלם את ראש הממשלה, יושב על ספסל הנאשמים, לבין הניסיון המתמשך לאורך כל המשפט, שלא תהיה כזאת תמונה, הרי הצלמים נכנסים לאולם בית המשפט בתחילת, עוד לפני שהדיון מתחיל, והם נדרשים לצאת ממנו מיד אחרי שהשופטים נכנסים. ברגע שהמשפט מתנהל, אין צילומים. ותמיד היה טקס קבוע שחזר על עצמו דיון אחרי דיון. ראש הממשלה אולמרט בהתחלה עומד, הצלמים נכנסים, ורק אחרי שאחרון הצלמים יוצא מאולם בית המשפט, רק אז הוא מתיישב. וזה משהו שהוא ייחודי, זה לא מתקיים בתיקים רגילים. המולה התקשורתית הזאת, הצורך של לא להיות מצולם על ספסל הנאשמים, זה משהו שהוא ייחודי למקרים כאלה של אנשים ברמה הזאת.
איך ניהלתם את זה? כלומר, זה מין משחק כזה בין עורכי הדין, מה? בין עורכי הדין לבין יועצי התקשורת של ראש הממשלה?
זאת עוד נקודה שגם רואים אותה דרך אגב במה שקורה בימים האחרונים עם הבקשה שהוגשה לפטור מהתייצבות ולאחר מכן תגובת הפרקליטות ואז יש תגובה לתקשורת. זה דברים שהם, זה חלק מעסקת החבילה שעורך הדין לוקח על עצמו כשהוא נכנס לנושא הזה של ייצוג דמות ציבורית כל כך חשובה. כל עוד הדברים קורים בתוך אולם בית המשפט, יש יותר ויותר, יש שליטה יותר חזקה של עורכי הדין על מה שיקרה, הם יותר אלה שקובעים את מה ש... את הכללים. ברגע שנמצאים בחוץ, תגובות לתקשורת וכן הלאה, כאן מתחילים להיכנס יוצאי התקשורת, ולא מעט פעמים דרך אגב יש מתח. יש מתח בין עורכי הדין, ש... שסבורים שתגובות מסוימות לתקשורת אולי יפגעו, באופן הצגת הדברים לבית המשפט, לפרקליטות, לעומת יוצאי התקשורת שהם פחות מתעניינים בצד הזה, אלא יותר מתעניינים באופן שבו הדברים יתפסו ברמה הציבורית. יש דיאלוג ויש יש דברים שיש כל הזמן דיונים על, על הסוגיות האלה, וזה חלק מהנושא הזה של קבלת ייצוג של אישיות ציבורית.
אולמרט שיתף אתכם בחששות? הוא אמר לכם שהוא חושש להיות שם על ספסל הנאשמים? הוא שיתף אתכם בתחושה הקשה הזו, בחוויה הנפשית הקשה הזו?
אני על, על דברים שהוחלפו בינינו, ביני לבין מר אולמרט, אני לא רוצה להתייחס בצורה מפורשת, אבל לא צריך להיות, לא צריך לדבר על הדברים, ובטח לא צריך להיות גאון גדול בשביל לראות את ה... להיות נוכח ולהבין את הסיטואציה. יש את האמירה הזאת שמשתמשים בה לא מעט, של ירידה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אבל פה זה ממש הסיטואציה. ובטח ככל שזה יהיה עם מר נתניהו ביום ראשון, הרי יגיע, קבעו את הדיון לשעה 3, אני מניח שהשופטים לא במקרה קבעו את זה לשעה 3, אלא הם הבינו שיש ביום ראשון דיונים של, יש ישיבות ממשלה, יסיים את הדיון בישיבת הממשלה, יעשה דרכו לרחוב צלח הדין, ייכנס בשערי בית המשפט המחוזי, שזה אומנם עניין מאוד יפה ומיוחד, אבל בכל זאת, זה לא בית ראש הממשלה, יצטרך להגיע לשם, יצטרך להגיע לתוך אולם, ששם הוא כבר לא קובע את הכללים. ראש הממשלה, זה בכל זאת, פונים אליו, לא בשמו הפרטי, אומרים לו אדוני ראש הממשלה, וכן הלאה וכן הלאה, קמים כשהוא נכנס, אבל באולם בית המשפט, קמים בפני השופטים, וצריכים לעשות כל מה שהשופטים אומרים, ולא מה שהוא אומר. סיטואציה, להגיד שהיא קשה זה אנדרסטייטמנט, אבל זה המצב.
אתה יודע, מדברים כל הזמן על היכולת של נתניהו למשוך את המשפט, למשוך אותו כמה שיותר זמן, הרי הזמן פה משחק לטובתו, בוודאי יהיה לו אינטרס למשוך את, את המשפט עד כמה שיותר. איזה טקטיקות עומדות לרשותו של עורך דין שנמצא בסיטואציה כזו? כבר התחלת להגיד שצריך להתחשב בזמנים של ישיבות ממשלה, צריך להתחשב אולי בזמנים של דיונים בכנסת. איזה טקטיקות יכולות לעמוד לרשות עורכי הדין של ראש הממשלה מכהן כשהם באים למשוך זמן במשפט, ועד כמה זה יהיה להם קל לעשות את זה לדעתך?
אני חושב, בלי להכיר את המקרה לגופו, שלעשות שימוש בטיקט הזה של ראש ממשלה שיש לו צרכים כאלה ואחרים, זה יהיה משהו שיהיה טעות. אני לא חושב שהם יעשו בזה הרבה שימוש, כי זה דווקא ברמה הציבורית זה יעורר תרומת מאוד משמעותית, זה דווקא ישמש טיעונים של האנשים שמתנגדים, של כל הקולות שמתנגדים לכך שראש הממשלה בכלל יוכל לכהן תחת תו אישום פלילי. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שמדובר בתיק עצום, ממש מפלצת, כמויות עצומות של חומר חקירה, ותיקים כאלה של מעצמם, הם בלי קשר לשאלה העובדה שהנאשם הוא ראש ממשלה, הם קשים לניהול, צריך לקבל את כל חומר, וכמויות שקשה קצת לתפוס את ההיקפים של החומר, זה עשרות אלפי, אם לא מאות, אלפי, אפילו יותר, של מסמכים, דברים, חומר מצולם, הקלטות, יש תעודות חיסיון, אנחנו זוכרים שהוגש כתב האישום טרם הושלמה תעודת החיסיון, צריך לדון בשאלה הזאת, אפשר להגיש השגה על תעודת החיסיון ולנסות לבטל אותה, יש דיונים על חומר חקירה, התקשקשויות בלי סוף, וזה הכל בלי קשר לעובדה שמדובר בראש הממשלה. אז איזה כלים יש? יש הרבה כלים וטקטיקות. אני חושב דרך אגב שהסיבות שהשופטים עמדו על נוכחות של ראש הממשלה או רצון של השופטים לקבוע כללי משחק, וזה חלק מדינמיקה שמתרחשת תמיד בדיונים פליליים. שופטים רוצים להבהיר לנאשמים ולכל הצדדים, גם לעורכי הדין, לסנגורים וגם לפרקליטים, שהם השופטים, הם אלה שקובעים את הכללים, הם רוצים שיהיה סדר, הם רוצים שיהיה לוחות זמנים. ברגע שהם רואים שזה קורה, אז הם כבר מתחילים לשחרר ונותנים יותר אפשרויות לסנגורים. אבל בהתחלה מאוד חשוב לשופטים להבהיר לכולם שהדברים מתנהלים כמו שהם רוצים, ושהם לא יהיו מוכנים למשיכות זמן ולבזבוזי זמן.
עורך הדין ירון ליפשיץ, מומחה צווארון לבן, מי שיצג בעבר את ראש הממשלה אולמרט. אני רוצה לצטט קודם כל רעיון מרתק, אנחנו נעלה אותו עוד מעט גם לאתר הדיגיטל של כאן רשת ב', ואני רוצה להדגיש נקודה מעניינת שאמרת, כשהוא יצא מישיבת הממשלה ויכנס לבית המשפט בסלח הדין, הוא כבר לא יהיה זה שמנהל את העניינים, לא יכנו אותו ראש הממשלה, כלומר נפשית, צריך להערך פה לסיטואציה שונה לחלוטין, מה גם שרק ניתן לתאר מה יעבור בראשו של נתניהו כשהוא יושב ספסל הנאשמים ויעוטו עליו כל כך הרבה צלמים. יום לא פשוט יהיה בוודאי בתחילת השבוע הבא עם פתיחת המשפטו של ראש הממשלה. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, עורך הדין ליפשיץ. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.